בפעם קודמת דיברנו על תפיסת רשב"י בארבעת הממדים של התורה, בשיר המרובע של התורה, והבאתי דברי רשב"י בזוהר הקדוש שכותב שהתורה מחולקת לארבע חלקים. אחד זה לבוש התורה, אחד זה פיקוד דאורייתא גוף התורה, שלישי זה נשמת התורה, והרביעי זה הנשמה של הנשמה. להסביר את הדברים, אנחנו פתחנו בשאלה שלכאורה במבט פשוט לאדם הלומד את התורה, התורה שלנו היא סיפור אנושי ולא אלוקי. מצד שני, יחסינו לספר התורה כדבר שניתן מפי הגבורה. וממילא השאלה, איפה האלוקיות של התורה ביחס לסיפור האנושי שהוא תולדה של הבחירה האנושית. הסברתי שהדבר הזה מוביל או לאי לימוד תורה ברצינות בגלל הפחד, או לתפיסות או שמנתקות את ההבנה של מה שכתוב בתורה, או שמצטמצמות רק בסיפור כפשוטו בצורה אנושית. כל התפיסות האלה הן בעייתיות מאוד. בא רשב"י ואומר, סיפור התורה הוא לבוש התורה. לשם מה התורה צריכה לבוש? וזאת תורה עמוקה מאוד של רשב"י בזוהר, והיא יסוד מאוד גדול. תורה אלוקית אין לאדם יכולת להשיג אותה. אני אוסיף ואומר עוד, ואביא את דברי האדמו"ר הזקן מיד, האלוקות נשגבת מן האדם. אין לנו יכולת באמת להשיג את האלוקות. מה עשה הקדוש ברוך הוא, ומיד אני אביא את זה בלשונו הזהובה של האדמו"ר הזקן, הלביש את אותה תורה שאין לנו השגה בה, ואין לנו השגה בה, הלביש את אותה תורה בלבוש שהוא תולדה של הסיפור האנושי. אבל התורה הזאת שהיא לבוש, היא לא רק הלבוש. אותיות התורה זה לא רק הסיפור. באותיות התורה יש רובד אחד של מצוות התורה. ומצוות התורה יש בהם גם בצד של הסיפור, אבל במצוות התורה יש מדרשי ההלכה. ומדרשי ההלכה יש להם קצב אחר. ולכן מצוות התורה נקראים פיקוד דאורייתא, שזה גוף התורה. אבל גם זה רק דבר אחד, יש גוף אבל יש נשמה. ויש גם נשמה של הנשמה, ואני רוצה להסביר מה ההבדל בין נשמה לבין נשמה של הנשמה, מיד אני אסביר. התפיסה הזאת לעניות דעתי היא ממש תפיסת החבל בארבעת קצותיו. התפיסה הזאת ממש היא לא התפשרות. היא מאפשרת לנו מצד אחד ללמוד את התורה כפי שהיא כתובה מתוך ענווה והקשבה לדבר השם, ומאידך באימה ויראה ורטט וזיע, כי יש מתחת ללבוש גוף נשמה ונשמה של הנשמה. אומר רשב"י, על זה אמר דוד המלך, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. מה זה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך? מה שנמצא מתחת ללבוש. וזו תפיסה מאוד עקרונית. אני רוצה להסביר באופן כללי, פעם אחרת נרחיב על זה, מה ההבדל בין נשמה לבין נשמה של הנשמה. הנשמה של כל אחד מאיתנו שונה, יש נשמות שונות בעולם. אבל מקור הנשמות הוא נשמה שמאחדת את כולם. כשהספדתי את הרב יורם, הזכרתי הבנה עמוקה מאוד שלו בדברי אור החיים, זה לא ממש כתוב, הוא אמר, אני חושב דבר מאוד עמוק, שאדם שמדבר מהגוף, יש מחלוקת. כי בינינו יש חלוקת גופות. אבל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, מדוע? כי הוא לא מדבר מהגוף, הוא מדבר מהנשמה. ובנשמה יש לנו את אותה נשמה של הנשמה שהיא נשמת כנסת ישראל, שהיא מחברת את כולם. שזה דבר מאוד מאוד בסיסי. ואפשר להגיד את הדברים האלה בשפה יותר, שאדם מדבר על הגוף, נכנסים נגיעות של האדם, צרכים של האדם, ואז ברור שיש פה אינטרסים ויש פה מחלוקות ויש פה דברים. אבל מי שמתעלם מעבר לזה, גם אם בגילוי של הנשמה הגדולה, לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש נשמה ייחודית שלו, אבל יש חיבור בין כל הנשמות שזה מחבר את כולם. הבאתי את דברי הזוהר האלה, והתייחסתי שזה מוביל גם כן מתודה איך ללמוד את התורה. אבל מכיוון שבשיעור הקודם לא הבאתי את דברי האדמו"ר הזקן, אלא בעל פה, אני רוצה להעביר את הדברים בשלמות, כי לעניות דעתי הם חשובים מאוד בהגדרתם ובהשלכתם. כותב האדמו"ר הזקן בספר התניא, שכשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, עם כל זה גבוהה וגדולה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמן. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כולו חד. פירוש, שימו לב שהוא מגדיר את הלבוש לא בדיוק כמו שרשב"י הגדיר, כי הוא אומר, אדם שמבצע, מקיים במעשה את המצוות, תרי"ג מצוות, במחשבה הוא משיג את עניין הפרדס, גם לזה הוא קורא לבוש, והוא עוסק בפירוש המצוות, הוא קורא לכל הדברים האלה של דיבור, מחשבה ומעשה, גם לזה הוא קורא לבוש. ואף דקודשא בריך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר, ולהית מחשבה תפיסה בכלל, וכן ברצונו וחוכמתו וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן ובצירופי אותיות הנר ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. ולכן אם שלה התורה למים, מה מים יורדים מקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך וקודשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם תקשיבו טוב, נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני עולם הזה, שאין רוב מצוות התורה בכולם והלכותיהן ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהם, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהם ומתלבשת בהם. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש וכל תרי הגברים מראשה ועד רגלה, הרי כולה צורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב צורי יחסה בו וכתיב קצינה רצון תיאטרין, שהוא רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורה ומצוותיה. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. תקשיבו טוב, כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה ואי אפשר לשום נברא אפילו מלונים להסיק עם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. ועל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה מצוותיה, אז התפיסה בהן מתלבשת בקודשא בריך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. לכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב ימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד. מה הוא אומר פה? אומר דבר מאוד פשוט, וזה פילוסופיה עמוקה מאוד שהוא חוזר עליה בהרבה מקומות. אין לנו שוב יכולת בלשון שמדברים היום להתחבר לאינסוף. אדם לא יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. גם אם מצייר לנו כל מיני ציורים דרמטיים, שמישהו רוקד עם הקדוש ברוך הוא וכל מיני דברים, אדם לא יכול, אין לו שום השגה באינסוף. אבל הרי כל מגמתנו להתקרב לקודש בריך הוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? האציל את התורה שהיא למעשה קודש בריך הוא וישראל והוראית אחד הוא, והלביש אותה בלבוש אנושי שלי יש יכולת להתחבר אליה בצורה ישירה בלי שום אמצעי עד הסוף. שאני לומד סוגיה בקידושין שעוסקת בעולם הזה, אישה נקנית, עבד, בהמה, עבד כנעני, עבד עברי, אלו דברים שהשגת האדם היא 100%. אבל הדבר הזה הוא השתלשלות של חוכמתו שהתלבשה בלבושים. ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר דבר מאוד יסודי. הוא כותב, עכשיו אני אגיד משהו שהוא לא כותב פה, הוא כותב מקום אחר. אצלו העיסוק בתורת הנגלה הרבה יותר חשוב מאשר עיסוק בחוכמת האלוקות. אף על פי שברור שהוא עסק בזה וכתב בזה, בגדלות שאין להעריך מה שעשה האדמו"ר הזקן, הוא כתב בצורה מאוד ברורה שיש עדיפות לעולם הנגלה. מדוע הוא טען שיש עדיפות לעולם הנגלה? מאותה סיבה שהוא כותב פה בתניא. הוא אומר, את חוכמת האלוקות אף פעם אתה לא יכול לגעת בה, כי אין לך השגה באלוקות. אבל את הסוגיה שאנחנו לומדים, דווקא בגלל שהיא התלבשה בלבוש של העולם הזה, אנחנו יכולים ללמוד אותה בצורה בלתי אמצעית. וזוהי הדרך לחבק את המלך בלבושיו, כי תפקיד הלבוש שנוכל להתחבר אליו. אומנם אני יודע שהעולם הרבני מאוד לא אוהב את הרצון של הנוער להתחבר, אבל הרצון להתחבר הוא כועז שאפילו הרבנים כבר מדברים בשפת ההתחברות, גם אלה שמתנגדים, הם לא שמים לב איך ההתחברות כבשה את העולם, והאדם לא מוכן להיות זר לתורה, והתביעה הזאת היא תביעה נכונה ביותר. וזה אומר לנו האדמו"ר הזקן, זה כל תכליתה של התורה שירדה בסתר המדרגה על מנת שנוכל לגעת בה. בחוכמת האלוקות אף פעם אנחנו לא נשיג עד הסוף. אין לנו יכולת להשיג עד הסוף, כי אין יכולת לגעת בחוכמת האלוקות. עוד שנייה. אין יכולת לגעת בחוכמת האלוקות עד הסוף. אני רוצה להגיד לזה משהו. הייתי בהזכרה של הרב יום הברדו, ואחד החכמים הגדולים שם אמר, והציג משהו שמאוד היה קשה לי. הוא אמר, תגידו לי, למה הצדיקים רוצים לחיות? הרי שם הרבה יותר טוב. עדיף למות. והתשובה שלו, כי הצדיקים כאלה צדיקים שמוכנים בשבילנו לוותר על הטוב שיש בעולם הבא. זה נראה לי מעוות. אני אף פעם לא הייתי בעולם הבא. אני הייתי בעולם הזה. אבל אני יודע שתפיסת האדמו"ר הזקן, על פי הגמרא, יפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים יותר מכל חיי עולם הבא. וזה לא דבר בריא האמירות האלה. איזה מין אמירות האלה? זה מעבר להשגה שלנו. האדרת לא היה אומרת תהי רצון שיוצאים מהסוכה. מה היא רצון שאומרים שיוצאים מהסוכה? שנה הבאה נשב בסוכת אורו של לוויתן. זאת אומרת, אור של לוויתן זה מציאות של לעתיד לבוא ולא בעולם הזה. ויפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים יותר מכל חיי עולם הבא. אומר, אז למה אני צריך לבקש שנה הבאה באור של לוויתן? שנה הבאה אני רוצה לשבת בעולם הזה. לכן אני אומר יהי רצון אחר. אני החלטתי, אני אומר, יהי רצון, שנה הבאה אני אשב בסוכה על פי הגמרא, רמב"ם מהשולחן ערוך של שתי דפנות וטפח וסכך. ולעתיד לבוא נזכה לשבת בסוכה תורו של לוויתן. ככה אני יוצא ידי חובת הכל, זה נראה לי יהי רצון הרבה יותר טוב. אבל, מה?
מזגן גם.
מזגן, זה ודאי מזגן, ברור.
זה אם
יש אור מקיף, צריך מזגן. טוב, אנחנו נדבר על זה תכף, על האור המקיף. כן. מה? למה? התשובה שלי כזו. אני מיד ארחיב, ואגיד באיזה נקודה אני הקטן לא חולק על האדמו"ר הזקן, אבל חושב שהיום המצב שונה, ואסביר מדוע. בוודאי ובוודאי יש לנו שאיפה להגיע לדרגות גבוהות יותר. אנחנו צריכים להכיר שבדרגות הגבוהות אנחנו רחוקים. אני אסביר. הארי הקדוש בליקוטי תורה אומר כך: משה רבנו הגיע למדרגה הגבוהה ביותר של הנבואה, של הספקלריה המהירה, של פנים בפנים. אומר הארי, השגת פנים של משה היא רק בארבעת הספירות התחתונות, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אבל למעלה מזה הוא השיג רק בבחינה של אחוריים. ואילו החכמים השיגו בחינת פנים גם בספירות של למעלה מזה, ועל זה נאמר חכם עדיף מנביא. נסביר את דברי הארי. מה שהארי אומר זה דבר מדהים. מה צריך לדעת? לאספקלריה המהירה יש מחיר. מה המחיר? שההתגלות צריכה לרדת. כי אם ההתגלות היא עליונה, אין בכוח האדם להשיגה באספקלריה המהירה. לכן אם משה השיג השגה באספקלריה המהירה, זה רק בדרגות הנמוכות. חוכמה, בגלל שהיא עוסקת בהתגלות מלמטה למעלה, יש לה כוח בבחינת העמל הזה להגיע לפנים גם בדרגות יותר גבוהות, כי זה חוכמה שהתלבשה במציאות של עולם הזה. ואני חושב שיש בזה יסוד מאוד גדול. איזה נקודה אני טיפה טיפה מסתייג מדברי האדמו"ר הזקן? אני חושב שהיום יש לנו בשלות להכרת חוכמת האלוקות, על אף אי היכולת לגעת בה, יותר מאשר בזמן האדמו"ר הזקן. ואסביר את כוונתי, הרבה יותר. ואסביר את כוונתי. כשאני הייתי ילד, בביתי לא היה רדיו. להורים שלי לא היה כסף לקנות רדיו. כשהביאו לנו רדיו, רדיו היה בגודל שהיה לוקח 5 דקות עד ש... הוא היה מדבר, כי היה צריך שהנורות יתחממו וידליקו. אנחנו בתור ילדים אמרנו שיש גמדים שמדברים בתוך הרדיו. לא הכוונה שחשבנו את זה באמת, אבל רמת התודעה שלנו הייתה כזאת שאנחנו מבינים רק דיבור ישיר. כשרצינו לשחק בטלפון, היינו לוקחים חוט, קושרים אותו לקופסת קוטג', שמים גפור, בצד השני, בבית השני, החבר שלי היה גם כן עם קופסה, והיינו מדברים. כי המוח שלנו הבין שהכל עובר בחוט, גם אם לא הבנו את תורת הגלים עד הסוף, אבל הבנו שיש יכולת כזאת. כשראינו את עובדי בזק, זה לא היה בזק, אני לא זוכר, קראו לזה משרד התקשורת, עובדים ברחוב וקושרים את החוטי טלפון, והיה שם המון 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 חוטים, התודעה שלנו הייתה שהם קושרים את החוט שלנו עם החוט של השני. זה פחות או יותר הייתה התודעה. היום ילד בן 2, אתה נותן לו פלאפון, הוא מדבר עם הדוד שלו, עם סבא שלו בדרום אמריקה. האם הוא מבין איך זה פועל? האם הוא מוטרד מזה שהוא לא מבין איך זה פועל? האם הוא יגיד יש פה גמדים בפלאפון הקטן המסכן הזה? אולי. מה זה אומר? שהעולם בשל גם בדבר שאתה לא מבין, להבין דברים מופשטים. ובעולם כזה, העולם היום, בשל יותר לחוכמה האלוקית. העולם היום בשל יותר לחוכמה האלוקית. וככל שהעולם מתקדם, הבשלות גבוהה יותר. וצריך להכיר שגם אם ביחס לידיעת התורה, ישנם תחומים שאנחנו פחותים מגדולים בדורות קדמונים, ביחס לבשלות של הבנת האלוקות, העולם היום בשל יותר ממה שהיה פעם. ולכן אני חושב שיש גם ערך היום בעיסוק בזה יותר ממה שהערך בעיסוק בזמן האדמור הזקן. שנייה אחת. להסביר עוד, אני אסביר את זה. אני אסביר את זה עוד ואני אומר כך. אנחנו יודעים, אצל האדמור הזקן, אחד מהמנטרות הגדולות שיש לו בספריו, זה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, אור פנימי ואור מקיף. ואני רוצה להסביר את שני המושגים האלה, כי אלה שני מושגי יסוד. האור הפנימי זה מה שאני משיג בכלים שלי. האור הפנימי שייך לפילוסופיה הקיומית. האור המקיף הוא מה שהכלים שלי לא יכולים להכיל. הם יכולים שהוא יקיף אותי, אבל אין לי יכולת שזה ישרה בתוכי. זה האור המקיף. זה הסובב כל עלמין. מה החיסרון הגדול מאוד של האור הפנימי? מה? שמה?
שהוא
מוגבל בכלי. וכולנו כבני אדם, אנחנו מוגבלים, גם משה רבינו מוגבל. זה לא, זה גבולות. האדם שייך לצמצום גדול מאוד, ואנחנו צריכים להכיר את המגבלות שיש לנו. בניגוד לזה, מה המעלה של זה? המעלה של זה שאני מתחבר לזה, אני מרגיש את זה, זה אני. מה המעלה של האור המקיף? שהוא לא מצומצם. מה החיסרון של האור המקיף?
שהוא לא נוגע.
הוא לא נוגע. ועובד השם אמיתי, הוא עובד את השם בשניהם. וזה כל היסוד של האדמור הזקן. אני חושב שהאדמור הזקן באמת הציג תורה עם חוכמה הרבה יותר שלמה מאחרים. כי אצל אחרים יש מהם שיש להם אור מקיף, ויש מהם שיש להם אור פנימי. והם לא מציגים את שני הדברים. יש צדיקים שעניינם זה בהתגלות הפנימית, בתחושות שלהם, בעולם הרגש שלהם, אבל זה מגיע לגובה הפופיק שלהם ולא מעבר לזה. ויש תלמידי חכמים שהם זרים לעולם, כי הם מרוחקים מול האינסוף, והאנשים האלה לא רלוונטיים לעולם. בית המקדש נקרא מקדש ומשכן. כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרת הגמרא בעירובין, מקדש נקרא משכן ומשכן נקרא מקדש. מה ההבדל ביניהם? משכן זה מלשון שוכן. זה אור פנימי או אור מקיף? מקדש מלשון מה זה? קודש. מה זה קודש? מובדל. מה למדנו בקידושין? אסר להקול לעלמא כהקדש. יש איסור, זה משהו חיצוני ממך. בקדושה הדבר מובדל. בית המקדש יש בו את שני המרכיבים. יש בו מרכיב אחד שהשכינה יורדת אל האדם, יורדת מקום אשר יוועד לך שמה. מצד שני, בית המקדש מתי שרתה עליו שכינה? שעל הבנן. כלומר, בית המקדש הוא גם משהו מובדל. בסוף ספר שמות נאמר, כבוד השם מלא את המשכן. בזוהר הקדוש כתוב, מילא את המשכן, אין כתיב כאן, אלא מלא לאילה ולטטה. מה זה לאילה ולטטה? זה אור פנימי ואור מקיף. בא אדמו"ר הזקן ואומר לנו משהו מאוד מאוד בסיסי. התורה ירדה לעולם הזה על מנת שאנחנו נשיג אותה בכלי העולם הזה, ואז היא באמת שייכת לאור הפנימי. אני רוצה להוסיף, שנייה אחת, אני רוצה להוסיף עוד משהו. אם אני הייתי שואל מה שייך לאור הפנימי ומה שייך לאור המקיף, והייתי שואל תורה שייכת לאור פנימי או לאור מקיף, מצוות שייך לאור פנימי או לאור מקיף, מה היינו אומרים? מצוות למה שייך? אור פנימי. אני כרגע אעשה משהו לא הגון, ואני אשתמש במונחים של האדמור הזקן בקבלה של המהר"ל. כי המהר"ל לא דיבר במושגים האלה, ולכן זה משהו. המהר"ל באמת חשב, כמו שאתם אומרים לי, שהמצוות יסודם באור הפנימי, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, וזה קשור למעשה האדם. והתורה, מנטרה מרכזית אצל המהר"ל, שהתורה היא שכל נבדל, שאין יכולת לאדם להשיג אותו. ורוב המוטיבים של המהר"ל בתורה, שהתורה היא מובדלת מאיתנו ואין לנו יכולת להשיג אותה. ואין לי ספק שיש בתי מדרש שהיחס שלהם לתורה הוא יחס נבדל, וממילא יש את הפחד מלהיכנס לעולם הפנימי של התורה, כי מי אתה שאתה יכול בכלל להשיג את התורה שהיא שכל נבדל. האדמו"ר הזקן חושב הפוך. את התורה הוא שם באור הפנימי, ואת המצוות הוא שם באור המקיף. מה הכוונה? כשיהודי עושה מצווה, הוא עושה אותה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, וההשפעה עליו היא מעבר לאור הפנימי. ההשפעה של קיום המצווה היא השפעה שמקיפה אותו לגמרי. אני באמת חושב שאדם שמקיים מצוות לא מצד ההשגה שלו, אלא גם מעבר לזה, הוא אדם שמקיים מצוות ברמה הרבה יותר גבוהה מאדם שמקיים מצוות בגלל תובנה, כמה שתהיה גבוהה והמצוות היא נמוכה. כשאדם עומד מול משהו נעלם אלוקי, כאשר הגמרא במסכת ראש השנה שואלת למה תוקעים בשופר, שואלת הגמרא מה זה למה תוקעים, רחמן אמר יתקע. גדולי האדמו"רים וגדולי ישראל אמרו שהכוונה הזאת היא הרבה יותר גבוהה מאשר כל הכוונות. שיהודי תוקע למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ואני רוצה להראות לכם דבר מאוד מרתק. ספר התניא הוא ספר מדויק מאוד. אדם יעבור על כל ספר התניא, לא ימצא בספר התניא ולו פעם אחת איזושהי מחשבת ההלכה, פילוסופיה של ההלכה. אפילו פעם אחת. מאידך, האדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה מביא שם תורות עמוקות שמתמודד עם מחשבת ההלכה עד ירידה לפרטי פרטים בדיני הקורבנות אפילו. הוא מסביר את הפילוסופיה שכל דבר בצורה מדהימה. בספר התניא הוא כותב שבן אדם לומד ויודע שההלכה כך וזה רצון השם, זה עצמו בעל ערך. והוא לא מזכיר פעם אחת את הפילוסופיה של ההלכה בספר התניא. ולעניות דעתי, האדמו"ר הזקן היה לו כוונה גדולה, בלי נדר פעם אחת אני אכתוב מאמר על מה לא כתוב בספר התניא. ואני חושב שהיה לו כוונה עמוקה מאוד. האדמו"ר הזקן הבין שזאת סכנה נוראה שאדם מקיים מצווה ברמת התובנה שלו, כי כמה שהרמה שלו תהיה גבוהה היא מוגבלת לכלים הקטנים מאוד שלו. ולכן את קיום המצוות רואה האדמו"ר הזקן באור המקיף. ואפילו את לימוד התורה שאני יכול להתחבר אליו, ההתחברות היא בעצם הידיעה. עצם הידיעה מהו רצון השם, זה הדרך שלי לחבק את המלך. אם זאת נקודת המוצא שלי, אני יכול אחרי זה להתבונן במשמעות הקיומית. ולכן את זה הוא לא כתב בספר התניא. במודע הוא לא כתב אפילו פעם אחת. הוא שמר על עצמו לא לכתוב כלום בספר התניא, כי באמת יש את הדבר הזה. אבל התורה אצל האדמו"ר הזקן, זה לא מדויק, יש תורות אחרות מורכבות יותר, אבל אם אני אעשה דיכוטומיה שיש בה קצת שטחיות, אני חושב שיש בזה דבר נכון, שאת התורה הוא שם באור הפנימי, וזה עניינה של התורה שהיא ירדה לעולם שלנו, שאנחנו יכולים להתחבר אליה. דו לכם, אני אגיד לכם דבר מאוד חריף, שיהיה ברור. צריך ללמוד בישיבת תנ"ך, ואני אדאג שילמדו יותר מה שלומדים היום. צריך ללמוד מחשבה ואני אדאג שילמדו יותר. שלא תבינו שמה שאני אומר בא להקטין. אין תחליף בעולם ללימוד הגמרא. לא בישיבות ולא אצל בעלי בתים. אין תחליף לזה. כל הישיבות, ברוך השם, רוב העיסוק הוא בגמרא. וזה לא מקרה. והסיבה היא מאוד פשוטה. כי בגמרא אני יכול להיות חלק אינטגרלי מהדיון. לא. זה מה שאחר, אני אדבר על זה פעם אחרת, על היחס בבלי ירושלמי. אבל עקרוני, גמרא, אני חלק מהדיון. אהוב עליי אהבת נפש, דברי אור החיים הקדוש, שהוא לומד סוגיה, הוא לא רק לומד מה הם אמרו. שואל את עצמו, רגע, מה אני הייתי אומר? הוא אומר, אם הייתי שם, הייתי אומר להם כך וכך. האמירה הזאת לא צריכה להיות ביוערה חס וחלילה. היא יכולה להיות בענווה. בענווה שבאה ואומרת, כנראה אני לא מבין, אבל למה הם לא אמרו את מה שאני אומר? כך לומדים גמרא באמת. אין בעולם, אני אחראי למה שאני אומר, אח ורע למסה של לימוד גמרא בעם היהודי. עכשיו בדף היומי זה מדהים, תבדקו טוב, יהודי לומד גמרא, יכול להיות התלמיד חכם הכי גדול, הרופא, המשפטן, המסגר, לכל אחד יש מה להגיד. לכל אחד מה שיש מה להגיד, הוא נהיה חלק מהדיון, זה יצירה שאין לה אח ורע. שום שיעור בשום תחום לא הגיע ליציבות ולמעורבות נפשית כמו לימוד הגמרא. צריכים להכיר את זה, זאת האמת. כי ברגע שאתה נלחם, אתה חלק מזה, זה נהיה חלק ממך. איך כתוב? כתוב בפסוק, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלת הגמרא זה תורת השם או תורתו? אומרת הגמרא בהתחלה זה תורת השם ולבסוף זה בתורתו. שזה נפך להיות תורה דילי. והגמרא יש בה את הכוח האנושי הזה שאני יכול להתחבר אליה, כי היא עוסקת בעולם הזה, היא עוסקת בסברות אנושיות. לכן כל אדם יכול להבין סברה של גמרא, להקשות על גמרא, כי היא ירדה בסתר המדרגה עד שהיא התלבשה בלבוש. זה היסוד העמוק שהתורה התלבשה בלבוש של רשב"י בזוהר, זה היסוד של האדמו"ר הזקן שמתאר את השתלשלות התורה עד שהיא ירדה בסתר המדרגה לאותה מדרגה. אני רוצה להביא גם דברים של המהר"ל מפראג בתפארת ישראל. המהר"ל בפרק י"ג בתפארת ישראל כותב המהר"ל כך, יש גמרא במסכת מגילה בפרק בני העיר בדף ל"ב, אמר רבי פרנח, האוכל ספר תורה ערום נקבר ערום, ומוקל שם ערום בלא אותה מצווה. שואל המהר"ל, יש לשאול למה נקבר ערום בלא אותה מצווה, בעמילתא דווקא, אבל הטעם, כשם שהתורה בעצמה לא באה בעולם אלא במלבוש, לא היה אפשר שאדם אוחז בתורה כי אם על ידי מלבוש התורה, כשם שהנשמה אי אפשר שתהיה בעולם כי אם על ידי גוף שהוא מלבוש הנשמה, גם כן האוחז ספר תורה כתובה בלא דבר אמצעי אין אחיזה לאותה מצווה, כיוון שאין אחיזה לתורה בלא מלבוש גשמי. אין זה אחיזה, כיוון שהתורה שהוא בעולם אינה עומדת רק על ידי מלבוש, ועל ידי זה הוא האחיזה. כך התורה אשר לפנינו, אין ראוי שיהיה לה אחיזה כי אם על ידי המלבוש. ואם אוחז בתורה ערום בלא מלבוש, נקבר ערום בלא מצווה. מהדברים האלו כמו דברי המדרש הזה שיש לתורה לבוש שהוא מתלבש בה, וכל דברי התורה הם פנימיים עומדים ברומו של עולם. מצד הלבוש, הסיפור, התורה היא הלבוש. אומרים לך נכון, אף על פי שהתורה היא הלבוש, זה רק בסיפור התורה. בפיקוד דאורייתא, בנשמת התורה, התורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה, כל התורה כמו שלימד אותנו הרמב"ן, הבאתי את הרמב"ן פעם הקודמת, כל התורה כמו שלימד אותנו הרמב"ן, זה הכל צירוף של שמותיו של הקדוש ברוך. ולכן אנחנו צריכים לברך בתורה תחילה, והיחס שלנו שאנחנו ניגשים לתורה זה מתוך קדושה, מתוך השגה, שהשגה שלנו בפן של הסיפור זה רק לבוש התורה. ודוד המלך מתפלל ואומר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה להוסיף עוד דבר. ישנה גמרא במסכת שבת בדף פח עמוד ב', אומרת הגמרא ככה, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? יש לי שאלה, מתי שאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו? בלוחות ראשונים או בלוחות שניים? לכאורה אתם צודקים, בפרקי דרבי אליעזר מפורש שבלוחות ראשונים הוא עלה ולא שאלו מלאכי השרת, ורק בלוחות שניים הוא עלה ושאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו. למה בלוחות ראשונים לא שאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו? מיד אני אענה על זה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה הגנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש יתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו ואין אדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים. פסוק בתהילים, ומה פתאום אתה מוריד תורה לארץ? התורה צריכה להיות בשמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזיר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. שנאמר, מביא את הפסוק ביוב, מאחז פני כיסא פרסו עליו עננו. אמר רבי נחום, מלמד שפרס שדי מזיב שכינתו ועננו עליו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה הכתיב בה? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהיה לכם? שוב, מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין גויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? שוב, מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקודשו. כלום, אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שוב, מה כתיב בה? לא תישא מסע ומתן יש ביניכם? שוב, מה כתיב בה? כבה את אביך ואת אמך והאם יש לכם? שוב, מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצרה יש ביניכם. מיד הודו לקדוש ברוך הוא שנאמר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך על השמיים לא כתיב. מיד כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך האדם לקחת מתנות. אף מלאך המוות מסר לו דבר שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. אומר ויעמוד בין המתים ובין החיים. מה, המלאכים האלה טיפשים? הם לא יודעים שזה מה שכתוב בתורה? הרי זה דו שיח. משה אומר להם דברים כל כך פשוטים. מלאכי השרת לא יודעים דברים שמשה יודע? ברור שזה לא דו שיח של חרשים. יש תורה שקדמה לבריאת העולם, שלא התלבשה בלבוש האנושי. ועל זה שואלים מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אדוני, אדוני אשר... איפה אומרים שם? מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים. אל תיתן את זה לארץ. אומר להם משה רבינו, התורה שהקדוש ברוך הוא מוריד לארץ היא תורה שמתלבשת בלבוש האנושי. ואז מלאכי השרת מודים. מה ההבדל בין לפני חטא העגל לאחרי חטא העגל? לפני חטא העגל עם ישראל היה במדרגת מלאכים, והתורה לא התלבשה בלבוש האנושי. ולכן אין שאלה למלאכי השרת. אבל אחרי חטא העגל, שהתורה התלבשה, לפי המדרש רבה, התורה שבעל פה ניתנה אחרי חטא העגל, שהתורה התלבשה בלבוש של עולם הזה, בלבוש האנושי, על זה מלאכי השרת לא מבינים את אותו לבוש של התורה. מה שמשה רבינו מספר להם, זה את אותו לבוש של התורה. ולכן בפרק ידי רבי אליעזר אנחנו רואים שאותה השאלה שלא... בגמרא בשבת, אם היו שואלים אותי מתי שאלו, הייתי אומר פעם ראשונה שהוא עולה. ככה היגיון אומר. בא פרק ידי רבי אליעזר ומחדש לנו שזה לא היה פעם ראשונה שהוא אומר. בואו נמשיך. עכשיו, אני השתמשתי בדברים האלה, זה עניין מאוד מהותי, בדרך לימוד התורה. אם אכן... הסיפור הוא תולדה של הבחירה. אנחנו יכולים להתייחס לסיפור התורה בצורה של התפתחות. וזה לא נוגד את אלוקיות התורה, כי זה רק התלבשות התורה. ואם ככה אנחנו לומדים את התורה, הרי ברור שהסיפור לא הכרחי. כי אם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל, היינו מקבלים סיפור אחר. ואם עם ישראל לא היה חוטא בחטא המרגלים, היינו מקבלים סיפור אחר. ואם משה רבינו לא היה חוטא בחטא מי מריבה, היינו מקבלים סיפור אחר. וספר דברים היה נראה שונה לחלוטין. אולי הנאום היה בארץ ישראל? כיבוש ארץ ישראל היה בצורה שונה? הרי מה מפנו אומר שאם משה רבינו היה נכנס, כל הדרך הייתה שונה. וסביר להניח שזה היה בלי מלחמות. והרמ"א פנו מתאר שמשה רבנו היה נכנס ולוחות העדות בידו, כמו שבני ישראל כבשו את ארץ ישראל וארון הברית היה, אז במקום ארון הברית משה היה הולך ולוחות העדות בידו. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הייתה אותה מדרגה, אבל ברור שהיה סיפור אחר. וזה מאפשר לנו בכל שלב בתורה לשאול, האם מה שהאדם בחר בו הוא רצון השם, או שהיה פה קשר? ויש לנו כשלים מסוגים שונים. ישנם כשלים שהתורה מתארת אותם ככשל, כמו חטא העגל. וישנם כשלים סמויים שהתורה לא מתארת אותם כחטא, אבל הם בחירה למדרגה אחרת, והעולם עובר ממדרגה אחת למדרגה אחרת. כן. הוא לא יכול להבין את האינסוף, הוא יכול להבין את רצון השם בקיום התורה והמצוות על פי חוקי התורה שהוא נתן לנו. ומי שקורא את הסיפור ולא שואל את עצמו האם מה שנעשה זה רצון השם, הוא לא יודע לקרוא את התורה. חז"ל קראו את התורה כפי שאני מתאר. ונתתי דוגמה. נתתי דוגמה בשבוע שעבר ואני רוצה להרחיב אותה. נתתי דוגמה של יעקב אבינו. האם קניית הבכורה היא ההנהגה שהשם רצה, אם היא בכלל חלה? הרי כל מי שקורא את הדבר בשכל ישר, מה הוא אומר? ברור שיעקב לא התנהג באחווה הראויה. אבל למה אנחנו לא אומרים את זה? כי נכנסנו לראש שהתורה היא אלוקית, ואם נגיד את זה, כביכול היא לא אלוקית. ולכן אנחנו לא יודעים לקרוא את התורה. אין ספק שקניית הבכורה היא קשר. מה יותר מזה? אין ספק שהייתה אופציה שיעקב ועשיו ישלימו את העולם והעולם יהיה באופן שלם על ידי שני הניגודים. אם דיברתי על האור המקיף ועל האור הפנימי, יש מושג שנקרא נשמות דתיקון ונשמות דתוהו. יעקב הוא נשמה מעולם התיקון ועשיו הוא נשמה מעולם התוהו. אנחנו יודעים שנשמות דתוהו גבוהות מנשמות דתיקון. ואם היה תיקון של האחווה בין יעקב לעשיו, יעקב ועשיו היו בונים את בית ישראל. יצחק אבינו שאוהב את עשיו, הוא איננו אדם סנילי. אולי מי שכך קורא את הסיפור הוא המזלזל באבות. שחז"ל דורשים הזעק כמה ותאווה, זו אהבה שאהב יצחק את עשיו. במדרש מקביל, הזעק כמה ותאווה זה אהב אחד המורים את התורה. זה לא סתם האהבה הזאת. מה זה, בגלל שהוא היה חס וחלילה בעל תאווה הוא רצה אוכל? הרי ברור שלא. ויצא יצחק לסוח בשדה ועשיו היה איש ציד איש שדה. אולי יש אדם שנשמתו נמצאת במרחבים, הוא לא יכול להיות מצומצם, ואהבת יצחק את עשיו היא לא מקרית. וכאשר חז"ל אומרים שעשיו שואל את יצחק איך מעשרים את המלח, אנחנו מוחאים כפיים על זה שהוא מסובב את אבא שלו והוא למעשה עם הארץ והוא לא יודע. בא רב צדוק הכהן מלובלין ואומר לנו, עשיו הגיע למדרגת קידוש הדומם, נשמתו של עשיו היא כל כך גבוהה. ואנחנו יודעים שבכתבי הארי מופיע שרבי מאיר הוא ניצוץ מנשמתו של עשיו הרשע. אנחנו יודעים שלפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא כתוב הופיע מהר פרן, הופיע בזוהר, שהיה צריך להוציא את הניצוצות מעשיו. ברור שזאת הייתה התוכנית האלוקית. פעם ראשונה בהיסטוריה אחרי חטא האדם הראשון יש לנו אבא ואמא בטהרה מוחלטת. יצחק נימול לשמונה ברבקה בהיריון עם שני ניגודים שצריכים להשלים את העולם. כאשר המדרש אומר לאה לעשיו, לעניות דעתי אין הכוונה במדרש לאה לעשיו הרשע, כי אם כך אי אפשר להבין את השגחת השם על העולם. מה השמה לאה? אם אנחנו מבינים שהיה פה חלון הזדמנויות של יעקב ועשיו שיבנו את בית ישראל, ולכן הגמרא בקידושין אצלנו אומרת שעשיו נקרא ישראל מומר, אם כך אנחנו מבינים את העניין, ברור שהמדרש מובן מאוד. ואותו דבר שאלנו, איך אנחנו מבינים את גניבת הברכות? האם יעקב היה צריך לשמוע לרבקה? האם הבטחת רבקה עליי כי ללדך בני עוברת במבחן הביקורת ההלכתי? הרי יש לנו כלל שלמדנו בגמרא בקידושין הפרק השני בשליחות, אין שליח לדבר עבירה, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. ממתי צריך לשמוע להורים נגד התורה? אבי ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. ברור שיעקב לא יצר לשמוע לרבקה. ואנחנו לא קוראים את זה ככה. מדוע אנחנו לא קוראים? כי אנחנו אין לנו את היכולת להבין שהסיפור הוא תולדה של בחירת האדם. הקדוש ברוך הוא ילביש את התורה בסיפור. מי שיודע להקשיב לתורה, יש פה מידה כנגד מידה. ויעקב לבן מרמה אותו 10 מונים. בדבר העיקרי הוא מחליף לו את רחל בלאה. וברור לי שבאותו לילה יעקב אומר בליבו, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אני רימיתי את אבא, ועכשיו מרמים אותי. אני בטוח שכאשר יעקב מגלה שהאחים רימו אותו עם כתונת הפסים, אומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אני רימיתי את אבא, ובניי מרמים אותי. לא עושה לו דרשן גדול, חז"ל אומרים את זה, גם אם לא אומרים את זה, זה פשוט. כאשר יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, ברור שתפקידו לתקן את האחווה. הבאתי את המדרש, תנחו מה שאומר. מי שרוצח בשגגה גולה לשלושת ערי המקלט שבעבר הירדן המזרחי ושלושת ערי המקלט שבעבר הירדן המערבי. וכן יעקב גלה לחרן שנאמר ויברח יעקב שדה ארם. הרי בפשטות נראה שעשיו הוא הרוצח הפוטנציאלי וקריבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. ובא המדרש ואומר לא עשיו הרוצח אלא יעקב יש לו דין רוצח בשגגה שמגיע לו גלות. והשפת אמת גם קרא את המדרש כך שהבעיה של יעקב שהוא דחה את עשיו. יעקב פגם באחווה. ולכן כאשר יעקב חוזר לארץ ישראל, אין ספק שהוא צריך לתקן את האחווה. וזה היה כל מה שאנחנו קוראים בפרשת וישלח, שהוא שולח את כל המתנות. מבאר לנו האדמו"ר הזקן, בתורה אור, הסבר מדהים, שיעקב הוא נשמה מעולם התיקון, ועשיו נשמה מעולם התור. ויעקב חשב שכמו שהוא תיקן את עצמו, כך עשיו תיקן את עצמו. הוא חוזר לארץ ישראל, ועכשיו ייפגש עשיו ויעקב, ונשמות של תיקון ותוהו ייפגשו, והעולם יגיע לתיקון. בלשון של האדמו"ר הזקן, הוא פגש את עשיו, הוא ראה שהוא לא תיקן את עצמו, והדרך ארוכה. אומר לו, ואני אתנהלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. זו דרך ארוכה מאוד עד שאנחנו נשיג את הייחוד הזה, שהוא הוליד את המלאק הפירוד הזה, והוליד עוד דברים מאוד מאוד גרועים, אותו פגם באחווה. חלק מהמלחמה שאנחנו מצויים בה היא תולדה של אותם פגמים באחווה שהיו באותה תקופה, שברור שהיה אפשר להגיע למציאות אחרת. אין לי ספק שזה עומק פרשת וישלח. אין לי ספק שזה עומק המדרש שאומר שיעקב נהנה שהוא הכביא את דינה בארגז. ואני אמרתי לו שאני לא מבין את זה, אני לא הייתי נותן את ביתי לאיש עולם התחתון בשביל להחזיר אותו בתשובה. אם באמת לאה הייתה מיועדת לעשיו, והיה פה פספוס, דינה נולדה לא כ-12 שבטים, כי דינה נולדת והיה אפשר לתקן ולתת את דינה לעשיו. ואם הוא מחביא את דינה, זה אומר שבאמת לא פשוט החיבור הזה. החיבור הוא לא שלם, ועל זה זה מחריד שיעקב נהנה שם. זו דוגמה אחת מתוך הרבה פרשנויות שאני אדבר בפעמים אחרות, בכלים אחרים את התורה. אני שבוע הבא רוצה להתחיל בלימוד עניין מהות התורה. הקדמתי את כל הדברים האלה כי הם כלים שאתם צריכים להבין. מה אנחנו עושים בשיעור ביום שישי, מה אנחנו עושים בלימוד התורה, ואיך אפשר ללמוד את התורה מתוך קדושה וטהרה בדרכו של רבי שמעון בר יוחאי, ואת הסיפור אפשר ללמוד ביושרה של כלים פרשניים, חוקיים, ספרותיים, חייסטיים וכל מיני מבנים, וכי אלה הכלים ללמוד את הלבוש, ואלה הכלים לחבק את המלך בלבושיו, כמו שתיאר לנו אדמו"ר הזקן. אז בלי נדר, שבוע הבא נמשיך.